שנראה בפרשות שלנו, לא כל הפרשות, מה שנקרא פרשות המשכן, נושא השבת הוא פותח וסוגר, לא כל הרצף של פרשות המשכן יש את עניין השבת. צריך כל פעם לעסוק באיזה נקודה מתוך הפרשה שקשורה לשבת, ולאט לאט גם נברר את היחס, שזה בסופו של דבר ידוע שכל עניין מלאכות השבת נלמדים מהמשכן. אז יש, צריך לברר מה הקשר, מתוך כך גם מה לומדים בדיוק מהמשכן, ולמה מהמשכן. אז כל פעם ככה נראה נקודות קטנות. עכשיו חשבתי שנפתח ככה כהכנה למשכן, תודה רבה, מברית צדיק, תודה. ואז נלמד דש בעזרת השם. נתחיל היום דש, אמרנו מלאכות. אז טיפה לברר את הקשר בין, הרי בסופו של דבר זה מופיע במקום אחר, שהקדושה מופיעה בשבת בתורה וקדשהו, וגם כל עניין המקדש כל כולו שייך גם לקדושה, גם בו מופיע את העניין בצורה מאוד מאוד בולטת, את העניין של הקדושה. זה שתי סוגי קדושות, יש קדושה שהיא קדושה ש קדוש ברוך הוא, מעת הקדוש ברוך הוא, שזה שבת, שויקדשהו, שהקדוש ברוך הוא מקדש את השבת, ויש קדושה, שזה קדושת המשכן, שזה דווקא שייך לעשייה שלנו. המשכן זה ודאי שייך לעשייה, למה שאנחנו עושים. כמו שנראה תכף, עשו לי מקדש, ואנחנו עושים את המקדש. זה שני הופעות או שתי גילויים. או אפשר לומר את זה שהמשכן הוא השלמה לשבת. יש קדושה בשבת שהיא קדושה עצמית, שהקדושה הזו לא יכולה, או חסר לה יכולת להופיע ולחול, כי חסרת קדושת המקדש. גם מקדש נקרא קדושה, זאת הלשון. אז בואו נתחיל לראות פה טיפה את הפרי צדיק. נתחיל טיפה ואז נעבור ישר לעניין של השבת. המצולם רק זה, נכון? אז אולי נקרא עוד כמה שורות שם מהזה, אבל זה העיקר. ויקחו לי תרומה. במדרש רבה, הדאוד הכתיב, כי לקח טוב נתתי לכם. המדרש בא לענות למה כתוב ויקחו, לשון מקח. מה זה ויקחו לי תרומה? אתה רוצה משהו, מה אתה אומר? מה אומרים? ויתנו לי תרומה. לשון מקח זה לשון הפוכה, זה מה זה ויקחו? לקחת זה משהו, פה יש משהו בעל כוחו, מתי אני לוקח למישהו משהו? לוקח, לא שואל אותו. אבל פה זה לכאורה הפוך, אתה צריך לתת, נתבעת הלב, איך זה מסתדר? מביא המדרש פסוק במשלי, כי לקח טוב נתתי לכם. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מכרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי אימה, שנאמר ויקחו לי תרומה. דווקא פה בעניין הנדבה, בעניין התרומה, שאיפשהו זה אולי היה לפני מתן תורה, אחרי מתן תורה, אבל איפשהו זה המעשה הראשון שעם ישראל ככה נרתם אליו בצורה ציבורית, בצורה שככה מעצימה את כולם ככה להירתם למשימה הגדולה הזו, הגדולה, העצומה של בני בית המקדש. אז הקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו, נתתי לכם תורה. אבל כשנתתי לכם תורה, זה לא שאדם נותן למישהו משהו, הוא נותן לו ביי ביי. היה לי איזה שעון, הבאתי לו למישהו, זהו, נגמר, אני לא יכול להגיד לו, שמע, תחזיר לי אותו, שמע, תביא לי אותו. הלך, נגמר. אבל התורה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אז אומר המדרש כביכול, נמכרתי עמה. אני נמצא עם מי? עם הלוקח, עם עם ישראל. אני נמצא איתם. אני יורד בתוך תומתם, בתוך הקשיים, עמו אנוכי בצרה. מביא פה איזה משל שאדם יש לו מלך, הוא נותן לזה קרמים, מה שהוא נותן, זהו, נגמר, אין המלך. מישהו נתן למישהו חפץ, זה כבר לא שלו. ממשיך המדרש ואומר, נתתי לכם התורה, לפרוש מנה אני אוכל, בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי שהדור בתוכו. זאת אומרת, עניין המקדש זה לבנות דירה בתחתונים. לבנות למטה דירה, שהדירה הזאת תהיה מקום להשראת הקדושה, להשראת השכינה. יש שכינה בישראל, אבל השכינה צריכה מקום, צריכה לתת, להעצים את הקדושה הזו, למלא אותה באיזה, במקום חומרי, אבל במקום החומרי הזה יש לו איזה מעלה מיוחדת, כמו שנראה תכף. לא יודע כמה נאריך פה, אולי קצת נקפוץ. נקפוץ. וכבר, אנחנו לא רוצים להאריך פה הרבה, אנחנו קצרים בזמן. וכבר אמרנו, דהו בעולם, פסקה שנייה, קפצתי לפסקה, תחילת פסקה. בעמודה השמאלית, וכבר אמרנו, דהו בעולם שנה ונפש, נסביר את זה, מקום המקדש בעולם, ויום שבת בשנה שאז השם יתברך שוכן בלב ישראל, ונעשה הלב הר קודשי, שהשם יתברך משפיע דברי תורה בלב כל אחד בישראל. וכתיב, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. דליבה מדורה דיצר הרע ב, שבשבת נעשה הלב בחינת בית המקדש הר קודשי, ניצול מקיטרוג היצר הרע. שערים עמוקים. אז מה שראינו עד כאן, זה שמדרש אומר, בכל מקום, עניינו שבית המקדש, זה, נכון שיש בית אחד מרכזי שזה בית המקדש, אבל המדרש אומר יותר מזה, שכל אחד בלב שלו צריך לשמור לו מקום כזה, להכיל את הקודש, את התורה. תורה צריכה מה שנקרא כמו ארון קודש, ספר תורה. צריך ארון קודש, צריך מקום שהוא מיוחד, ולא נוגעים בו, לא שמים בו דברים, לא משחקים איתו, מתייחסים אליו בקודש, בהערצה, בהערכה, בכבוד. וזה בסופו של דבר בונה היחס שלנו אל התורה, הוא מאוד משמעותי במפגש שלנו עם התורה. יכול להיות, רחמנא ליצלן אדם שלומד הרבה תורה, אבל הוא לא מעריך את התורה, הוא גם לא מוקיר, מכבד, זה ודאי לכבד תלמידי חכמים, לקום בפני תלמידי חכמים, לקום בפני ספר תורה, להתמלא בהערצה, בהערכה, אז משהו בתוכו מאוד 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 משוחרר וחלש, כן. לא, התרומה היא שלפני בית המקדש, אבל זה לא סתם שלפני בית המקדש, שזה משהו מהלב, זה לא סתם תרומה לבנות בית המקדש, זה בונה שני דברים, גם את הצד, שזה המסירות נפש שאדם נותן ממונו, משקיע ממונו בצורה מאוד מאוד, לבנות זה מלא כסף, נתנו הרבה, נדבת הלב הייתה גדולה, וגם שבסופו של דבר צריך, שלכל אדם בלב שלו יהיה לו את היחס, את הערכה הגדולה אל הקודש, כי יש לנו תורה, כדי שהתורה באמת תהיה תורה גדולה, תורה ש באמת יכולה גם כמו שהוא מביא פה את העניין להילחם ולהתמודד עם החולשות שבעולם והיצרים והדחפים שקיימים בעולם. אז צריך לבנות בלב שלנו, לבצר מקום כזה שכל כולו מלא במה? בטהרה, בנקיות. והמקום הזה, זה השכינה, שזה בלב, שבתוכנו. כן. אם יש פה איזו נקודה שתסביר לנו את זה. עכשיו, שמה שאמרנו, שזה במפגש שלנו עם התורה, כי פה אנחנו בונים את השרת השכינה בתוכנו. במפגש הזה צריך שאנחנו פוגשים. מי שלא נמצא, לא לומד, לא פוגש, זה לא מצפים ממנו. אבל אנחנו, שברוך השם, נרתמנו למשימה, מבינים את המשמעות ואת הגודל, אז אנחנו בונים בתוכנו הערכה גדולה אל הקודש, הערכה גדולה אל האמת, אל הטהרה, נקיות. לבנות, לבנות, כן. לבנות, זאת אומרת, בפרטים שאנחנו עוסקים בהם. הרי מה זה, איך נבנה בית המקדש? זה המון המון פרטים, זה המיוחד בבית המקדש. שזה פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט. בסופו של דבר בונה את המדרגה, את ההיכל הקודש הפנימי שבתוכנו. אבל זה נבנה מהמון המון פרטים. אבל בעיקר את היחס, זה הנקודה פה שאנחנו רואים פה, היחס אל הקודש. הרבה פעמים, אנחנו רגילים הרבה, לזלזל, פה, לזל... צריך הרבה זהירות. איפה שקדושה צריכה להיות זהירות. כי בלי זהירות, זה א' ב' של מסילת ישרים. אי אפשר להביע בקדושה. והזהירות הזו היא מתחילה בפרטים קטנים. זאת אומרת, לדעת לבנות את הפרטים הקטנים. ודאי אם אנחנו עוסקים בשיעור בהלכה, זה א' ב' של לבנות את השרת השכינה, זה ללחם על הפרטים. וכל פרט הוא לא בקטנה, כל פרט הוא נצח. ולכן עוד פרט ועוד פרט, אז לאט לאט נבנה, ההיכל הפנימי נבנה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זאת אומרת, אז אומר פה הרב צדוק, קשה להבין את זה, בואו נעשה עוד טיפה, לראות עוד פעם את הפסקה הזאת. ואמרנו, דהו בעולם, יש שנה, נפש, מקום. לא נסביר את הכל, אבל המקדש, זה נראה מה הוא אומר פה לענייננו. המקדש, מקום המקדש בעולם. זאת אומרת, המקדש זה... יותר בונש כמה קדושות. יש את הקדושה ששייכת לבית המקדש, שזה ליצור מקום. ויש קדושת שנה, יש קדושת נפש וקדושת מקום. נסביר מה שאנחנו יכולים. מקדש זה מקום. יש קדושה בעולם הזה. זה שיש בית מקדש, זה אומר שבעולם הזה יש קודש. שבת, אם זה שייך לאיזה קדושה? בזמן. שנה זה בזמן. יש קדושה בזמן. זאת אומרת, שאז השם מטבח שוכן בלב ישראל. ונשא הלב הר קודשי. זאת אומרת, יש קדושה בזמן. כל יום השביעי מבריאת העולם חלה קדושה. שהקדושה הזו זה השפעה אלוקית. והשפעה אלוקית הזו היא השפעה שהיא לא תלויה בקבלה בנו, אלא היא תלויה בקדוש ברוך הוא, במשפיע. אבל מה שהוא אומר פה, שהקדוש ברוך הוא משפיע דברי תורה בלב כל אחד מישראל, בשבת יש אולי איזה מדרגה פנימית, שדברי תורה יכולים יותר לפעול בתוכנו, ואז, שבשעה, אני תכתיב, לא יראו, לא ישחיתו בכל הר קודשי, דלי במדוע דצה הרבה, שבשבת נעשה הלב בחינת בית המקדש הר קודשי. זאת אומרת, יש משהו בשבת שמתגלה כבר משהו קיים בבית המקדש. מה מתגלה בבית המקדש? מתגלה בבית המקדש המדרגה הזו שמה? שהיכולת ליצור מה? ליצור כלי. כדי להכיל בו קדושה. אז יש בית המקדש, יש שבת, ויש פה הוא אומר בנפש, שזה באדם. זאת אומרת, יש אדם, כדי שהנפש של האדם, אולי נסביר את זה ככה, כדי שנפש של האדם תגיע למקום גבוה, היא צריכה השלמה של שני דברים. גם השלמה עליונה של השבת, וגם לבנות, לעשות, לבנות את בית המקדש. זאת אומרת, יש פה שלוש דברים. אולי בוא נקרא את זה בפסקה הבאה. עלינו שלושה כתיב, ועשו לי מקדש, שכל אחד מישראל יש לו חלק בזה שעשייה מצד ישראל, זה המקדש והמשכן יעשו מנבנת הלב, כמו שבו במדרש רבה. זאת אומרת שהכל, קודם כל מתחיל כדי ליצור קדושה, זה קודם כל ליצור אותה מהלב, מלמטה. שזה שייך לחיבור הזה, אולי, לאט לאט, נבין את זה, זה עמוק, זה מאוד עמוק, אולי פעם בה נביא פסקה יותר מובנת, שתסביר את היחס בין המקדש, משכן, לשבת. שזה בסופו של דבר מה שבונה, מייצר, משכלל את המדרגה השלמה של אדם מישראל. שמתחיל מהמדרגה הראשונה, שזה הרצון שלו, שזה דבר ראשון. האדם צריך לרצות. מה לרצות? לגדול, לצמוח, שזה הלב. והלב הזה הוא בונה לו בית, שזה בית המקדש, שזה דבר ראשון. שהוא בונה, מבצר לעצמו פה, בעולם הזה, במדרגה של המקום. ומתוך כך, אומר רב צדוק, זה יותר בהמשך, שגם יכול לקבל את קדושת השבת. זאת אומרת, קדושת השבת היא מאוד עליונה. שכדי, תמיד שאלתם, מה השבת, איך יוצרים שבת, איך פה, איך שם? פה הוא אומר, שבת זה המקדש הכי עמוק, הכי גבוה, במדרגה הכי גבוהה. אבל זה מתחיל קודם כל מנדבת הלב, קודם כל מהרצון שלי לגדול, לצמוח. מתוך כך אני בונה, מבצע לעצמי מקדש, מקום כזה, תחתון, שהוא בסופו של דבר, בוא אני מרכז מה? את היחס שלי לרצות, לצמוח, אולי זה כוח של תפילה, מקדש זה הרבה שייך לתפילה. מתוך כך אני יכול לקלוט את העניין של השבת, אולי, אולי את הנושא הזה ננסה לפשט אותו, ונגמר לנו הזמן, לפשט אותו בעזרת השם בצורה יותר פשוטה, אבל כרגע אמרנו משהו מאוד עמוק, לפשט אותו מתוך היחס, למה לומדים מהמשכן, איך לומדים מהמשכן, בעזרת השם נלמד את זה בצורה יותר מסודרת. אנחנו מתחילים בעזרת השם מלאכת דש. למדנו בורר. בורר, הגדרת בורר, זה, אמרנו יש פה שתי דברים נפרדים, ואני רוצה להפריד את ה... להפריד מה שאני רוצה, אם זה פסולת ודאי שזה אסור, אם זה אוכל, מותר בתנאים כאלה ואחרים, זה מלאכת בורר. דש היא מאוד דומה, כי דש היא קודמת בסדר המלאכות לבורר. כי מה זה דש? דש זה, במשכן היה, לקחו חיטה, קצרו אותה. שלב ראשון, אחרי שקצרו את החיטה, צריך מה? להפריד את החיטה מהקליפה שלה. לנתק את הקליפה. ולהסתיר את הקליפה צריך ללחוץ על הגרעין, או ללחוץ, או לדפוק את החיטה, לתת מכות, איכשהו ליצור איזה כוח שמפריד. זאת אומרת שמוציא, דש זה להוציא אוכל שהוא כנוס. שהוא לא אוכל, אלא אם כן אני מפריד אותו. בורר זה הפוך. בורר זה יש לי פה אוכל ופסולת, שאיכשהו הגיעו לפה, התערבבו פה. אני מפריד את האחד מהשני. דש, האוכל בלוע. תכף נראה את הדוגמאות של זה. האוכל בלוע בקליפה, ואני לא יכול להגיע אל האוכל, אלא אם כן אני מפריד את האוכל מהקליפה. זאת אומרת, בהגדרה זה מה שנקרא, פה אני מייצר את האוכל. אין לי אוכל, החיטה, אני לא מגיע לחיטה, אלא אם כן אני יוצר הפרדה. ולכאורה תגידו, רגע, גם ביצה אני מקלף, גם תפוז אני מקלף, אז מה זה דש? כדי להוציא את התפוז אני חייב להפריד את הקליפה, אני לא יכול לאכול תפוז בלי להפריד את הקליפה. אז מה, אז אסור, זה דש? אז חז"ל נתנו לנו הגדרה שמה שמוגדר מלאכה, פעולה, שעושים אותה במטבח, בבית, זה לא דש, כי זה דרך אכילה. דש זה דווקא בשדה. זה דש, זה גם דווקא גידולי קרקע. תכף נראה את הדוגמאות. כן.
אבל
לא
הבנתי, למה שבשבת אני רוצה להוציא פתאום חיטה
מהענף?
כי אפשר
לאכול
את זה
ככה
כשזה
לא מושל. אפשר לקסוס חיטה, אבל נגיד, תכף נראה דוגמאות אחרות. למשל, כתוב, תכף נראה דוגמאות יותר מציאותיות, שזה ימחיש את זה. אבל למשל, ודאי, לקלף בננה אין בעיה. למה? כי בננה, מקלפים אותה תוך כדי לקלף ולאכול. גם להפריד את הבננה איך זה נקרא? נקרא בשביל המשנה מכובדת, לא יודע, איך זה נקרא בעברית? אשכול בננות, או להפריד ענב מאשכול, אין בעיה. אבל תמרים, זה יכול להיות בעיה. זאת אומרת, תמרים הרבה פעמים מגיעים במה? עם הענף שלהם, פה אני לא יכול להפריד תמר מהענף הזה, ולאכול, למה? כי אין את זה, לא אוכלים, לא... תמר בדרך כלל מגיע הביתה, מגיע שהוא לא מגיע עם הענף הזה, לא קונים. וגם אם מישהו במקרה עושה את זה, דרך העולם, בתמרים, זה שתמר מגיע, כשאדם קונה תמר, הוא מקבל אותו מפורק. ולכן, בלהוציא תמר מהמכובדת שלו, מהאשכול שלו, זה איסור דש. כי אני, על ידי זה שאני מוציא את התמר מהמקום גידולו, ואני מוציא את זה לאכילה, זה דש, זה כמו להוציא קליפה מהגרעין. אז הפוסקים דנים בעריכות, כי מופיע ברמה דבר כזה, ששקד מופיע ברמה, הקליפה הירוקה של השקד מופיע בשולחן ערוך ברמה, שזה נקרא דש. בוטנים הקליפות, מה שנקרא הקליפה החומה, ודאי הקליפה האדומה, זה פשיטה שאין בעיה. כי באמת, ככה רגילים לאכול בוטנים, נכון? שהיום אולי רוב הבוטנים הם מגיעים בלי הקליפה החומה, גם מגוזים או מגיעים מקולפים. אבל עדיין, רוב העולם קונה גם אגוזים, בוטנים, שקדים עם קליפה. לכן זה לא דש. אבל הקליפה ירוקה, נכון? שקדיה שרואים בעץ, לשקד יש שתי קליפות, נכון? גם את הקליפה החומה, רגילה, וגם קליפה ירוקה. זה אסור. אסור לקלף בשבת. למה אסור לקלף? כי בדרך כלל זה פעולה שאדם רוב העולם לא קונים, לא עושים את זה בבית. גם אם יש לאדם עץ, והוא רצה, יש לו, הוציא לו שקדים, אבל לעשות את זה בשבת לא, כי רוב העולם עושים את הפעולה הזאת, לא בבית, איפה עושים אותה? עושים את זה בשדה, זה מגיע לחנויות, מה שנקרא, מקולה. וגם אם יש בודדים, למרות שכמעט אין דבר כזה בחנויות, שמוכים עם קליפה, הירוקה, עדיין, רוב העולם לא עושה את זה, זה איסור דש. כן. כן, כן, זה הגדרה בדש. כי זה שאתה, רוב העולם עושה את זה בשדה, זה אומר שזה מכשיר, זה הופך את זה לאוכל, אבל לא מיד שאתה אוכל, אלא זה פעולה שמכשירה אוכל בלי אכילה, מיידית. ולכן, בזה יש איסור דש. ולכן אמרנו, בוטנים, שקדים, כל אלה, אין בעיה, מותר לפצח. מותר לפצח עם כלי? מה אתם מוסתם? אני שואל את זה עכשיו. כלי, לפצח אגוזים מותר בשבת? כן? נכון, יש כזה קטרים כאלה. איך? קונית זה לא מוקצה, זה קשור לדיני מוקצה. זה אפשרי, כי זה כלי שהוא... זה לא, הוא מיועד לפצח אגוזים, ויות ומותר לפצח, אז מותר גם עם הכלי בשבת. אין בזה איסור. מי שרצה לשאול משהו? כן.
מותר להוריד
על התפוז עצמו? אין בעיה. למה אין בעיה? כי זה... תוך כדי האכילה עושים את זה. עושים את זה באכילה, ודאי. אבל בדש, חכמינו גזרו גזרה, עד עכשיו סידש אין הרבה, אין לזה הרבה. זה בעיקר, אמרנו, בשקדים, קליפה ירוקה, ובתמרים להוציא אותה מהענפים שלהם. אבל חכמים גזרו איסור שהוא דומה לדש. איסור סחיטה. חכמים גזרו ש... הרי מה זה בדש? דש, אני לוקח משהו שהוא לא אוכל, תמון באוכל, ואני עושה פעולה ומכשיר אותו לאוכל. חכמים גזרו שכמו שאסור לדוש, אסור גם לסחוט. אסור סחיטה בשבת. סחיטה לא בקיבוס, סחיטה באוכל. מהתורה אסור רק זיתים וענבים. זה איסור דאורייתא. זאת אומרת, לקחת זית, לסחוט אותו, או ענבים לסחוט, זה איסור דאורייתא. למה? כי מבחינתי, גם הזית וגם הענב, נכון שאוכלים את הזית והענב, אבל מבחינתי זה שאני סוחט אותו, מה אני עושה? אני משביח אותו. אז הוא הופך להיות מה? אוכל ומשובח יותר. אז הפכתי את זה לאוכל. מבחינתי הענב, הוא לא שווה לי לאכול אותו ככה. זה שאני סוחט אותו במשקה, אני הופך אותו לאוכל. ולכן, זיתים וענבים זה איסור דאורייתא. איסור סחיטה דאורייתא. אפילו לקחת אפילו ענב וככה לעשות לו ככה, ללחוץ עליו או משהו. אם זה נמצוץ בפה זה לא בעיה. מיד, זה לא נקרא, אין לזה תוצאה. אבל לא יודע מה, לסחוט ככה זה איסור דאורייתא. כן. אני אגיע ללימון, כי לימון זה יותר פשוט. אז אני בדרגה ראשונה. דאורייתא זה זיתים וענבים. חכמנו גזרו איסור סחיטה גם בפירות שרגילים לסחוט אותם. תפוזים, היום זה כבר יותר פשוט, שאולי רוב הפירות רגילים לסחוט אותם. היום כן, רוב העולם סוחט הרבה פירות, לא כמו פעם. אז פעם זה היה, לא יודע מה, תותים ותפוזים הופיע, אבל חכמים גזרו שיות והמשקה שנוצר הוא תוצאה חדשה. אמנם לא חשיבות כמו של זיתים וענבים, שיין ושמן, אבל עדיין זה תוצאה חדשה, ולכן אם בעולם, זה הגדרה בהלכה, אם בעולם רגילים לסחוט את הפרי, אסור לסחוט את הפרי הזה. יש בו איסור. היום באמת רוב הפירות ודאי סוחטים אותם, לכן אסור לסחוט שום פרי.
כן.
כן, כי זה שרגילים, אז יש תוצאה. אם לא רגילים, אז זה לא אוכל. זה שהעולם רגיל לסחוט, אז הוא מחשיב. מחשיב את המשקה בתוך השיבות. למה אני סוחט? הרי יש לי פרי, למה אני כביכול מבזבז אותו? אני לא מבזבז אותו. אני סוחט אותו כי אני מוציא פה משהו יותר טוב מבחינתי. ואם העולם נוהג לעשות ככה, אז יש חשיבות למשקה הזה, ולכן איסור לחכמים לסחוט. כל פרי שבעולם, תכף נראה את הגדרים, כן. לימון זה יותר קל, תכף נראה. סלט זה גם עוד נקודה. הנה, אני מגיע לעוד נקודה, אולי עוד טיפה היו. אם אדם סוחט לתוך אוכל, זה לא בעיה. זאת אומרת, כל מה שאסרנו בסוחט, שיש לי משקה, חשיבות של משקה, שאני מחשיב אותו, יש לי פה יין, שמן, מיץ תפוזים, נוצר משקה, הנה, זה המשקה, יש בו חשיבות, מעולה. אני הגדרתי פה אוכל חדש, אבל אם אני סוחט לתוך אוכל, אז לא יצרתי חשיבות למשקה. כדאי זה בתוצאה, אין תוצאה של חשיבות. למשל, לקחתי אפילו ענבים, שזה דאורייתא, וסחטתי לתוך, לא יודע מה, איזה מרק, או לא יודע מה, או זית, סחטתי לתוך איזה סלט, אין משקה שהוא תוצאה, ולכן אין חשיבות. ולכן הדבר הזה לא נחשב סוחט. כי לתוך אוכל זה מוגדר שהמשקה נבלע. ולכן מה? אם רוצים לסחוט למשל תפוז, על סלט אין בעיה, מכינים סלט, רוצים לסחוט תפוז, לא במסחטה, כי מסחטה זה משהו שעובדין דחול. מסחטה אסור אותה אפילו ידנית, ואסור בשבת. אז רוצים לשחות תפוז עם היד, אפשר גם עם כפית או משהו מן זה. לשחות על סלט אין בעיה. אבל אם רוצים לשחות תפוז ולשים טיפה סוכר, להגיד שזה יחשב בתוך אוכל, זה חכמנו אומרים שזה לא טוב. למה? כי זה שנקרא עבודה בעיניים. כי אתה אומר, אני אשחה טיפה, אני רוצה לשחות תפוז, שם טיפה סוכר, סוחת עליו ונהיה לי, זה נהיה משקה. כל מה שהתרנו לשחות, זה רק בכדי שזה נבלה באוכל. אבל אם אני שם טיפה סוכר וסוחת כוס תפוזים, זה אסור בשבת. לימון, עכשיו זה דין אחר. לימון זה גדר שלישי. זאת אומרת, לימון, בפשט, פשט השולחן ערוך, הוא אומר, מותר לשחות לימון בשבת. למה? כי אין חשיבות למשקה לימון. פשט שולחן ערוך, לימון, יצאתי משקה, הוא לא חשוב. למה הוא לא חשוב? כי אני לא יכול לשתות אותו ככה. אין לו שום חשיבות. אני רוצה לאכול אותו, לשתות אותו, אני עושה לו, מוסיף לו סוכר, מוסיף לו דברים. ולכן, שולחן ערוך אומר שלימון אין שום בעיה לשחות. וכך מביא הרב עובדיה יוסף, שכך נהגו הספרדים, הוא אמר, ראוי להחמיר, אולי פה תשים טיפה סוכר או משהו, אבל בגדול לימון מותר. אבל המשנה ברורה ושמירת שבת, הם נוקטים וכך פוסקים האשכנזים, שנכון שהשולחן ערוך אמר שמותר לשחות לימון. למה? כי זה לא, אין לו חשיבות. אבל הוא אומר שהיום כן יש חשיבות. כן שומרים לימון סחוט. כן מכינים לימון האדם. לא, מוסיפים לו סוכר וכדומה. ולכן הוא אומר לא לשחות. לא לשחות. אסור לשחות. ואם אדם לא יודע מה רוצה לשחות, אז הוא יכול לשחות רק לתוך אוכל, מה שהוא רוצה, תה עם לימון. אין בעיה לשחות את הלימון על התה, כי הוא נבלע. אבל סתם לשחות לימון, אסור. אלא אם כן, זה לסלט. אז לגבי לימון, ספרדים, אין שום בעיה לשחות לימון אפילו סתם ככה על, בתור משקה. האשכנזים החמירו, למרות שהפשט מעיקר הדין זה מותר, אבל אמרו יות והיום, כן משתמשים בלימון בתור בתעשייה ולימוננה וכל זה, כל הדברים האלה, יש לו שם משקה, ולכן יהיה מותר לשחות לימון רק לתוך אוכל. באותו הקשר של דש מופיע עוד עניין בהלכה, שזה חליבה. אסור לחלוף בשבת, זה בדיוק מאותה סיבה. מה העניין של חליבה בשבת? חליבה בשבת זה בדיוק פה על אותה נקודה. שמה הנקודה של חליבה? הנקודה של חליבה זה אוכל, אוכל, אבל האוכל הזה הוא כנוס בתינים של הפרה. ולכן כדי להוציא את האוכל הזה צריך לעשות פעולה. וזה לא פעולה שעושים במטבח, זה אתה לא מקבל חלב אלא מוכן במטבח. ולכן לחלוף בשבת אסור, דש. אבל איך? אז נראה. אבל יש צער בעלי חיים. שאם הפרה, שזה דאורה הייתה, בגלל שיש צער בעלי חיים, אז מותר לחלוב על ידי גוי. היה לזה הרבה ויכוחים בזמנו, יש לרב קוק הרבה אגרות. בזמן המשאות הראשונות, איך בדיוק עושים, מה? ועוד אפשרות שזה שחולבים, אבל לא שמים דלי או קערה כדי לקבל את החלב, אלא חולבים רק שהחלב הולך לאיבוד. זאת אומרת, לפגום אותו. אפשר גם לשים כלי, לא חייב שזה ילחלך, אפשר לשים כלי ולשים בתוך הכלי חומר פוגם, סבון או משהו כזה, ואז לחלוב, ואז החלב נפגם, היות, והחלב נפגם, זה הופך להיות מה? אין בזה איסור, כי כל האיסור, דש אמרנו, שיש תוצאה. שיש תוצאה. אם אין תוצאה, אז אין דש. איך? כי אם נוצר חלב, אז הנה, עברת על איסור דש, כי נוצר חלב. החלב היה כנוס, עכשיו יצרת אותו, זה אסור. אין בל תשחית, מה לעשות? אין איסור בל תשחית ש... אם יש תערף, אוכל תערף, לא אומרים בל תשחית. אפשר לתפוס את הכל. אבל אם אסור לחלוב, התירו מדין צער בעלי חיים, אז התירו רק לחלוב, לא לקחת את החלב. על ידי גוי גם התירו לקחת את החלב. כן. כן. היום, כן, היום יש הבדל בחלב מהדרין היום, שחלב מהדרין היום זה מכונות של מכון צומת. מכונות אפילו בלי רובוטים. מכונות, גם שיש מכונות של גרמה. מה זה גרמה? מרכיבים את המכונה לתינים של הפרה, היא לא חולבת ישר, חולבת אחרי הרבה זמן, וגם חליבה ראשונה שלה הולכת לאיבוד, הכל מסודר שם. ושאר החליבה נשמרת, וגם על ידי גוי, שזה אולי אידור, וזה חלב מהדרין, אבל מה שרואים בסופר, חלב לא מהדרין,
זה
מותר, כן, זה לכתחילה מותר.
בשבת,
לא, מחברים בשבת אפילו, אבל היא עובדת, יש לה מנגנון שמפעיל את עצמה אחר כך, יש מה שנקרא בשוק חלב לא מהדרין, שזה לא כל הקיבוצים עושים את זה, כי זה גם אולי מכונה משוכללת, וגם זה כאב ראש כזה. אז יש מה שנקרא חלב לא מהדרין. חלב לא מהדרין באופן פשוט הוא מותר. מותר. זה חלב שמתערבב. זאת אומרת שהוא חלב שנחלב בשבת, הוא מתערבב בחלב אחר, ואז הוא מתבטל. אז מותר. אבל יש, בתנובה זה מופרד, זה שתי מחלוקות. יש שמביאים מקיבוצים שחולבים בשבת רגיל, ויש מקומות שיש להם את העניין הזה של מהדרין, שזה כל המכונה הזו שמכון צומת. אז זה לכתחילה, אין בעיה, במכונות האלה זה לכתחילה לגמרי. אם צריך לקנות דווקא חלב מהדרין, אם יש אחד ליד השני, למה לא? למה לא? חזק את שומרי השבת, אבל זה לא מעקר. כן. אז אמרנו שכן, לנער אפשר אמרנו, אם מנערים אז אפשר, כן. לנער זאת אומרת שגם יוצא גם, לנער אפשר, זה יותר פשוט בלנער, לא להוציא לברור, ואמרנו שאם נצא בסלט הזה, לוקחים עם כפית ומוצאים מחתיכת עגבנייה. אפשר, יש כאלה שמקלים, לא כולם מקלים, לקחת, יש איזה, אבל הרוב הפוסקים אוסרים את זה. יש מה שנקרא, לשים את זה בתוך איזה רשת כזאת, שסוחטים וזה נתקע ברשת. כי אם פעם היה דבר כזה יותר נפוץ. רשת שמכניסים את הלימון לרשת, רשת של אפילו כמו של מסננת כזו, קטנה, לא מסננת, זה יותר רשת כזה. לימון כזה, פעם היה בעולמות כזה, מביאים לימון בתוך רשת כזה, כאילו עם הדג. ואז אתה רוצה סוחט טיפה, ואז כאילו רק הלימון יוצא. הרבה הפוסקים עשרו את זה כי זה כלי ברירה, אבל אני זוכר שעבדי רצה להקל בזה. הוא אמר שזה לא כלי ברירה, זה ככה זה... זה לא כלי שבורר, הוא עוזר, זה כמו להשתמש בכפית, יש כאלה גם עשרו בכפית, כי בכפית זה סוג של כלי שסוחט. זה רוב הפוסקים הקלו בזה. כן. כן. צריך שישראל יראה אותו, נכון. זה גם בבעיה, כי אם הם חולבים, זה, צריך שישראל יראה אותו. אם ישראל עומד על גבה, ואין בעיה. ישראל מפקח, הוא לא חייב להיות שם 24 שעות איתו, אבל הוא בא לו בהפתעות, כן. אם ישראל הוא משגיח עליו, אז זה לא חלב עליו. אין חשש כזה. זה מתבטל. לא, אוכל זה לא... כלומר, ודאי שהלימון, שהרוב הוא מים. לא טיפה מים ולשחות לימון עליו. גם לאשכנזים. שהרוב הוא מים, כמו קוסטה הבנו. קוסטה אדם רוצה לשים טיפה לימון, הוא יכול, הוא יכול. כי זה מתבטל בתה. אבל לא שזה שים טיפה מים ואז אני שוחט מלא לימון. זה אסור. עוד נקודה, כי אני צריך... תכף... לגבי חליבה, לגבי הנקה. להעניק תינוק, זה גם איסור דש, זה גם להוציא חלב שהוא מכוסה. אז איך מותר בשבת? זה פשוט, שזה פיקוח נפש, וזה גם אין תוצאה, כי מיד התינוק מה? שותה את החלב. זה לא שיש תוצאה, זה לא שיש לי חלב מוכן, אבל הנפקמינה תהיה אם יהיה מותר למשל לחלוב, לשמור את החלב. זה בשבת אסור. זאת אומרת, אם יש מצב שבאופן פשוט, בוא נגדיר את זה ככה, שלחלוב ולשמור זה יכול להיות בעיה. יש פוסקים שאומרים שאם יש למשל האישה, מה שנקרא גודש, הרבה חלב וצריך להוציא את החלב, זה מצער. יכולת שמותר, אבל צריך לפגום את ה... לפגום לפני שאוהבים את החלב או משהו מן זה, לשים חומר שפוגם. זה רוב הפוסקים. בשבת, כן, בשבת. אבל יש פוסקים שאומרים, היות והחלב הוא צורך, היום במיוחד שהוא מאוד מאוד חשוב, והרבה פעמים החלב הוא מאוד מאוד נצרך, זה גם, אני חושב שזה גם הפשט בסופו של דבר, זה אפשר יהיה מה שנקרא לחלוב, גם נקרא לזה במשאבה, אם אישה צריכה למות השבוע וכדומה, ולשמור, זה יהיה אפשרי. רוב הפוסקים לא אומרים את זה, אומרים שהחלב הזה ילך לאיבוד, אם יש צער לאישה. אבל לפעמים יש צורך, היות וחלב, אם, זה אין לו תחליף לתינוק, אז יהיה מותר גם לחלוב, סליחה, לשאוב במשאבה, אפילו חשמלית, כמובן אם שמים לה שעה בזמן אפילו, אין איזה בעיה, שהיא מכוונת על פי שעון, ולשמור את זה. אבל ודאי בוודאי, סתם להוציא חלב, למשל לפעמים אומרים זה טוב לדלקות בעין וכדומה, זה אסור בשבת, זה איסור דש. כי כל מה שהתירו זה רק בעניין של צורך, ודאי פיקוח נפש של תינוק. ככה סתם, ודאי שאסור. לפני שבת אין בעיה, זה רק דש בשבת. לשאוב, אם זה לוודאי מיידית לאכול, אין בעיה. אבל לשאוב ולשמור את זה בכלי לאחרי שבת, זה הרבה פוסקים אומרים שאסור לעשות את זה, ולפגום את החלב אם יש צורך, חשוב לפעמים צריך לעשות, אני כל פעם פעמים שצריך, שאין חלב, שיש חלב, צריך כל פעם לעשות פעולות כאלה, אז לזרוק את מה שנשאר, אבל אני שאלתי את הרב ליאור, הוא אמר שהחלב היום הוא חשוב, נצרך, אין לו תחליף, ולכן את החלב הזה אפשר לשמור ולא לזרוק. לא, זה צורך שלה, זה צורך, זה לא סתם שומרים. אם סתם האישה רוצה לשמור, מחר הולכת לעבודה, סתם זה אסור. שיש צורך. צורך לאישה, קשה, רמוס מדי, לפעמים גם חסר, צריך ליצור את החלב. כן. קידוש של מה? הבדלה, אולי כן יש בהבדלה, שעדיף שספרדיה תבדיל, כי לאשכנזיות עדיף לא להבדיל.
למה?
כי אצל אשכנזיות עדיף שהבעל יבדיל, הגבר. זה גדר שהוא אומר שזה פחות מצווה בהבדלה, לכן היא יוצאת ידי חובה, ככה רמ"א מביא. כן, כן, בלי קשר. אם היא עושה, ודאי שהיא מוציאה. אבל עדיף שהיא תעשה. איך? כי הרמ"א אומר שהבדלה שגבר יעשה. בדיעבד גדול שאין מי שיעשה, אז היא עושה. לפי ספרדיות היא יכולה להתחילה גם לעשות הבדלה. אז זה כן, אבל זה ודאי, אין בזה שאלה. יש פה עוד כמה דברים, אבל אני צריך לרדת לזה. בסדר, אז אנחנו נראה בעזרת השם. פעולות הבאות, אבל אני רוצה שכן, אולי, בלי נדר, בעזרת השם פעם הבאה, נסביר יותר עוד, קצת נפשט את היחס בין המקום של השבת ביחס למשכן, בעזרת השם. כן.
למה בדרך כאילו הרבה פעמים השנדים
אתם מדברים על הספרדים? זה בהזדמנות, אני פשוט צריך ללכת. שיהיה ברכה והצלחה וכל טוב.